וכן, בכל דבר שעושה, יעשה בימים. כמו שכתב מרן, שולחן ערוך, הוא בא לברך, אם זה על מצווה, אם זה על מאכל או משקה, הכל ביד ימין. מישהו ימין השם רוממה. אבל אנחנו צריכים לכוון, אומר רבנו ארי, זה טוב לאדם, לעזור לו, להכניע את יצר הרע, לכוון בכל דבר שעושה בימין, שאני מכניע את יצר הרע שהוא משמאל, כמו שאמרו לב כסיל, משמאלו. ואז הכניע את יצר הרע, ויוכל להתגבר עליו. לכן צריך כל דבר לעשות בימין. ועל ידי זה, יתגבר, וגם אם אדם שמאלי, אין דבר, ישתדל לעשות הכל בימין. ואז, בזה יעלה יותר. לכן אמר, ויהי, ושלח פרעה את העם, וי, שפרעה שלח את העם איתנו. ואז קרה מה שקרה, והכל מת השם, מה נכון, מה אנחנו יכולים להגיד. קיצור, כתוב בזוהר הקדוש עוד על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. כתוב, אחרי זה כתוב, כי תצור אל העיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. ממשיך הפסוק ואומר, פסוק אחריו, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת, ובנית מצור על העיר אשר עושה עמך מלחמה. שם מאמר מבהיל מאוד, הזוהר כותב. אומר, למה אמר את עצה, עין צדי ה? עץ של יכתור העץ. מה זה את עצה? אומר, אל העצה לשון נותן עצה. אחד שנותן עצה לחברו. מה מדבר? מה הפסוק בא לכוון? הוא אומר, כי תצור אל העיר, הקדוש ברוך הוא מצווה את המלאך המזיק, לא עליכם, כי תצור אל העיר, עיר זה אדם, כמו שדרשו רבותינו בקהלת, עיר קטנה ואנשים בה מעט, עיר זה האדם עצמו, אחד הדרשות שם. אז כי תצור אל העיר, אומר כשאתה עצר על העיר להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה. אומר, אם יש שם תמיד חכם, הרי בדרך כלל, אנחנו יודעים, בגמרא מובן בכמה מקומות, שאם, חס ושלום, יש אבונות בדור, לוקחים את השם ישמור. איך אמר? תול הרב שבהם. לוקחים את החכם, חס ושלום, שהוא יכפר על הדור. נותן צדיק אחד, מכפר על הדור. אומר לו למלאך, כי תצור אל עיר להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה. אם יש שם חכם שהוא נותן עצות טובות ומלמד תורה לאחרים, והוא מוכיח, כשצריך להוכיח הוא מוכיח, אל תשחית אותו. למה? כי ממנו תאכל. העולם, העם, מרוויחים. יש להם החכם בתוכם, מלמד אותם תורה, מדריך אותם בדרך ישרה, ואז על ידי זה זוכים לעולם הבא. אומר, אבל רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. אם יש חס ושלום, תמיד חכם, שיושב בינו לבין עצמו, יושב בפינה, ולא עושה, ולא מלמד תורה להם, לומד לעצמו. אומר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת, זה ביטול תורה. כי לא עץ מאכל הוא, אותו חס ושלום. זאת אומרת, תשחית וחרטת, בנית מצור. זה דומה לזה כתב רבי משה בן חביב, היה הרב של ירושלים לפני 400 שנה, הרמב"ח. כותב שאנחנו אומרים בסליחות, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. גיבורים לעמוד בפרץ, לוחים את הגזרות. מבאר כך, אנשי אמונה עבדו, אם אתה רואה שצדיקים הולכים מפני שבאים בכוח מעשיהם, היו דואגים רק לעצמם. באים, נכון, הם עושים מצוות, הוא קם בבוקר מוקדם, לומד תורה, הוגה יומם ולילה, לא מאבד אפילו רגע אחד, אבל כל עושה לעצמו, לא עושה לאחרים. אבל אם גיבורים לעמוד בפרץ, אם יש אחר שהוא, וזה לא רק בחכם, הוא עדין גם אדם מן השורה. רואה דבר לא בסדר, צריך להוכיח. אם לא מוכיח, גם הוא נעשה שותף לדבר עבירה. אבל אם גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, יכול לדחות את הגזרות, לבטל אותם. ואז אומר, בהמשך כתוב, היו לחומה מחסה ביום זעם. זרחים אבנה השם, חמה עצרו ושריים. אחר כך אמר, מרוב אבוננו עבדנו, נעשומנו בחטאינו. מה קרה פתאום שהם כן נענשו, נעשומנו בחטאינו? אומר, אז זה גם ראיתי, כתב את זה גם רבי אליעזר פפו. כותב שהחכם שבא אליו אדם, שהוא לא מבני, לא מיושבי בית המדרש, בא מבקש ממנו ברכה. כמו שיש היום, מחלקים כרטיסים ומקבלים, יש לו קליניקה, הבא לבקש ממנו ברכה. צריך להזהיר אותו שיתקן את העוונות. למה? אומר מפני שהקדוש ברוך הוא למה הביאה לאדם צרה? פשש מעשיו, לא אמרה הגמרא, הוא ראה אדם שאיסורים ממשמשים ובאים עליו, יפשפש מעשיו. לא מצא, יתלה בביטול תורה. זאת אומרת, החכם כשבאים אליו לבקש ממנו ברכה, יגיד לאדם הזה שיבדוק את המעשים, משתדל, תן לו לקבל על עצמו, להיזהר מאיזה אבון, מאיזה דבר, כדי שעל ידי זה יתחזק. אומר, ואז, באמת האיש הזה היה חולה או היה לו איזה צרה, יצא ממנו, פטר. אבל, אחרי איזה שנה, עוד פעם הוא עושה עבירות. עוד פעם בא אצל החכם, אומר, אין לי בעיה. לחזור בתשובה אני לא צריך, תקן, אני יש לי את הרב, אני אלך אליו, תן לו פדיון, עושה פדיון נפש, ואני אנצל. אז עושה את זה פעם שנייה. והחכם נאמר שלא, לא עומד על זה, לא מוכיח אותו כהוגן. מוכיח אולי ככה. הוא לפעמים גם מתעלם, עושה לו מי שברך, כדומה. פעם שלישית, עוד פעם, עושה עוון, ומה הוא אומר? אני יש לי החכם, הוא העורך דין שלי, אני אלך אליו, והוא אתן לו איזה פדיון, ואני אנצל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כך כותב הרמב"ח, הרב שלו. אומר לו לאישה, אתה מתחכם איתי, יש לך פטנט? לוקח את החכם, מסלק אותו מהעולם. בר מינה. ואז האיש רואה שאין לו מי שיציל אותו, אז נשאר, יתומים היינו בן אב, מתחיל לחזור בתשובה. אומר, לכן החכם צריך להיזהר לדעת שהוא נוגע אליו. כי אם הוא לא מוכיח אותו, אז הוא נושא את עוונו. לכן גם רבי אליעזר פפו כותב, שיזהר החכם מאוד, שלא יבקש רחמים על אחד שהוא בעל מעשים לא טובים. אפילו יש שכתבו גם שלא יברך אותו. היו אומרים, אני זוכר בדור שעבר, החכמים היו אומר, תבורך מפי עליון. כלומר, אני לא מברך אותך. אם אתה ראוי, הקדוש ברוך הוא יברך אותך. אז למה? כדי להינצל מהבעיה הזאת. יוצא שיש אחריות לאדם, איך הגמרא אומרת? מי שדבריו נשמעים על בני ביתו, נתפס על בני ביתו. נשמעים על בני שכונתו, נתפס על בני שכונתו. זה סגולה, מי שיושב לידי, מולי, תמיד נרדם. זה סגולה ידועה. תבדוק את זה, בדקתי את זה בכל המקומות. רק בחוץ לארץ עוד לא הייתי, לא יודע. אבל בארץ ישראל זה בדוק מנושא. כן. אתה רוצה להיות ער, תשב שם. שערי תירוצים לא ננעלו. בקיצור, אז אומר, לכן צריך להיזהר. עכשיו נחזור לענייננו. זה מה שאמר הרב, ראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן, האדם עץ השדה. כמו שצריך לדעת שהאילנות נידונים. מה האילנות נידונים? מה שייך באילנות להיות נידון? וכי האילן, ויש לו יצר טוב, יצר רע, הרי אפילו מלאך, המדרש אומר, אין לו, לא יצר טוב, לא יצר רע, לא גיהנם, ולא זה. איך אמר הפסוק? תטיל לך מהלכים בין העומדים האלה. מה קורה שם? מה, אני אביא את המשגיח שלכם? מה קרה? אז הוא אומר, איפה הייתי אני?
תדלו אותי.
אז המלאכים. מלאכים נקראים עומדים שאין להם לא התקדמות ולא, הם נשארים באותה מדרגה כל הזמן. ואין להם לא מצוות ולא עבירות, אין להם יצר טוב, יצר רע. לא שייך. אבל האדם נברא עם יצר טוב ויצר רע. אז חוזרת השאלה, כל שכן. הדומם, הצומח, החי, שהם אין להם יצרה. מה זה שייך? אז מה נידון האילן נידון? אז האילן נידון ודאי אם יוציא פירות או לא יוציא פירות, וכמה פירות יוציא, ואיזה פירות יוציא. כמו שכתבו, רבן ישי לא הביא תפילה לומר ביום ט"ו בשבט, להתפלל על האתרוגים, שיהיו לנו אתרוגים יפים, לברך עליהם בחג הסוכות. וגם הענבים ייתנו פירות טובים, שנברך עליהם בשנה הבאה עלינו לטובה, עם על הקידוש, בהבדלה ובארבע כוסות של ליל הסדר, וכדומה. אז מה יוצא? שהמעשים שלנו הם קובעים. זאת אומרת, האילן נידון, נכון, אבל מה הוא נידון? לא הוא נידון כמו שאנחנו נידונים. אנחנו נידונים על המעשים שלנו. האילן נידון, מי הבעלים שלו, מי יהנה ממנו, מי כן יהנה, מי לא יהנה. אז יוצא שזה כן קשור לאדם. והאדם גם נקרא אילן. יש גם חכמי הקבלה כתבו שמה שנאמר בראש ביתו בשבט, ראש השנה לאילן, ולא אמר לאילנות. קודם כל, אילן זה גמטריה 91, שם הוויה דנות. ואילן זה גמטריה מלאך. לכן אמר אילן, בא להגיד שהאדם נידון לפי המעשים שלו, אם הוא מייחד למעלה, גורם שם שפע שירד העולם, מחס ושלום, מקלקל. זה נקרא ראש שנה לאילן. אבל יש בזה עוד עניין. זה עוד עניין שהאדם נקרא עץ, והאדם נקרא אילן. כמו שאילן נותן פירות, ככה גם האדם נותן פירות. וכן גם ידוע ש... כך כתב, תראו, יש את זה בקיים מועד של חג השבועות. אחרי שקוראים את התנ״ך, כתוב שם כמה שבחים על התורה. אורייתא, אורייתא. כמה פיקודים באך, מה אילנה, אית בפרין, אית באיבין, אית ב... יש, וגם סוגי הפירות של האילן, יש בהם סוגים שונים. יש שנותן חריפות, פלפלים. מה זה? זה אדם שאוהב ללמוד קושיות ותירוצים. בלי קושיות ותירוצים לא הולך לו. ויש אוהב פירות מתוקים. מתוקים זה דרשות, משלים, וכן מעשיות, וכן על זה הדרך, דברי מוסר, דברים המושכים את הלב. יש באילן גם דברים חמוצים. זאת אומרת, לפעמים יש מוסר נוקב ויורד חדרי בטן. זה פירות חמוצים. וכן על זה הדרך, הביא שם. יש אילן עם פירות כמו של אגוזים וכדומה, גם באגוזים. יש אגוז שהוא קליפתו קשה, יש אגוז קליפתו רכה. מה זה מראה הקליפה? מה זה מראה הקליפה? אומר, הקליפה מראה אם יש קושייה או הסוגיה קשה, אז קשה לי להבין אותה. אני צריך להתייגע כדי לפצח את האגוז, להוציא את המוח מתוך הקליפה. אז זה גם כן הלימוד של התורה, צריך ללמוד. לכן רבי אברהם אזולאי מאוד מחמיר בעניין שאדם לא ילמד בגרסה. היה פעם, כך שמעתי, פי מרן עליו השלום, בא לרבי העומר. היה בירושלים לפני 60 שנה, קצת יותר אולי, 60, 70 שנה. חכם אחד, לא אזכיר שמות. והוא עלה בדעתו לעשות סיום של כל התורה כולה. נעשה, עשה מבצע. הלך, אסף כמה זקנים, שם אותם באיזה בית הכנסת. ונתן להם לוח. אמר להם, אתה תגרוס מסכת ברכות כולה. השני, מסכת שבת עד דף קוף. עבור מקוף והלאה. וכן הלאה. נתן להם כל השס. אחר כך עשה לוח. הרשם, כל לוח, מסודר. משניות, ימדו משניות. כל המשניות. גרסה. וכן אחרי זה נתן להם לקרוא מדרש רבה. מדרש זוטה. מדרש תנחומה. וכן עושה הדרך, ילקוט שמעוני. מה קרה לך? מה קורה פה היום?
זה ישראל, הוא בסדר, הוא
משנה. אה, בסדר. בקיצור, לא, חשבתי שפה הכל בסדר, הכל זה, כן. אז בקיצור, אומר, אז אחר כך חילק להם גם תוספות. גורסים תוספות. מה תוספות? הוא גורס מהשם. הוא נתן לו זה. בקיצור, נתן להם ללמוד את הכל, וגם זוהר. זוהר, זוהר חדש, תיקוני הזוהר וכו'. נתן להם, במשך שבועיים, אחרי שבועיים, הביאו אנשים תרנגולות ושחטו, ועשו כמו קורבנות ושמחה גדולה. אומר, אז הרב השלום גם כתב את זה ורבי העומר. אומר, מה יש? מה זה? זה גרסה ועלמה. זה לא נכון. רבי אברהם אזולאי, יש לו לזה אריכות גדולה. גם הוא כתב בספרו חסד אברהם, גם בהקדמה לפירוש הזוהר, בספר אור החמה, כותב שאדם מזהר ללמוד תורה עם הבנה, ולא בגרסה בעלמה. כמו שגרסה הוא גורס גם את הקליפה, זה כמו אדם שאוכל אגוז, ואוכל אותו עם הקליפה. והוא צריך לרצח את האגוז, להוציא את הפרי ולאכול. ומרן כותב בשולחן ערוך, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. ובסימן א', כלומר, גם כשאדם גורס תהילים, זה לא טוב, אלה שלומדים תהילים, וחושב, לומד שלוש פעמים את התהילים באותו יום, הראש שלו נהיה כמו קלבסה, אבטיח. הוא לא ידע לתפוס את הראש, הוא תעייף. אני ניסיתי פעם, זה השם ישמור. היה עליו השלום, כך סיפרו לנו, רבי עזרא עתיה עליו השלום, סיפר לנו. היה חברותה שלו, רבי אברהם עדס. היה איש קדוש ונורא, בעל רוח הקודש. הוא אביהם של הרבנים יעקב עדס ומשה עדס ועזרא עדס. הוא סבא של הרבנים עדס שיש היום, רבי יהודה, שמשלח לרפואה שלמה, הוא סבא שלו. והיה אז עוני גדול. היו מביאים לו פעמים, פעם בחודש, פעם בשבועיים. מה קרה לכם? מה קורה איתכם? אתם באתם ללמוד או באתם לשחק? לא ראיתי דבר כזה. שמה הם יושבים פה? תלכו לישון. אז הוא כותב, זה מפריע לי, אתם מפריעים לי. אז כותב הרב, אז רבי אברהם עדס היו באים פעם בחודש, פעם וזה. יש חולה, איזה או מישהו נפטר, תלמד לעילו נשמתו, תקרא תהילים. נותנים לו איזה גרושים, איזה פרוטות, מסכן. לא היה לו מה לאכול. היה אומר להם, אני עושה אתכם תנאי. אני לא אלמד ספר תהילים ולא 10 פרקים ולא 100 פרקים ולא 50 פרקים. אני לומד תהילים עם הבנה. אני פותח מפרשים ורוצה להבין כל פסוק ופסוק. יכול להיות שאני אקרא 10 פרקים, אני אמד שעה. כל שאני אספיק 10, יכול שאני אספיק רק פרק אחד. בתנאי זה, שלא יהיה גזל, שימו לב, זה התנאי שלנו. קיצור הדברים, וככה היה. ככה היה לומד. גם יש לנו עוד, היה בירושלים, היה עליו השלום, בישיבת בית אל, רבי אהרון עזריאל, זכותו תגן עלינו, היה ראש הרבנים של בית אל, והיה גם אב בית דין של ירושלים. הוא, שהגיע לאיזה גיל 50 בערך, חלה, והרופאים אמרו לו שהאוויר של ירושלים לא מתאים לו. אז יעצו לו לנסוע ליפו. נסע ליפו וישב שם. אחר כך נועה לכם, נפטר בגיל 60 שם, והוא קבור עד היום שם. יש בית אלמין ביפו, בלב תל אביב. בית אלמין יהודי של כמה חכמים קבורים שם. והוא קבור, הוא ביניהם. רבי אהרון עזריאל בא על שוט כפי אהרון. היה חריף מאוד. שעות ספר נקרא אוזן אהרון. בהקדמה לספר כתב איגבת שכתב לבן שלו. כותב לבן שלו שם עצות בלימוד, משהו פלא פלאים. חבל שהיום אין את הספר הזה. יש לכבודו הספר?
הוציאו
מהמקום. הוציאו? כן, מתי הוציאו? טוב, שחקוע. אני יש לי, אבל... כן, בקיצור, אוזן אהרון. שם בהתחלה הביא, קורא לזה מעשה אב, דברי... איך?
מוסר
אב. מוסר אב, כן. מוסר אב, כותב לבן שלו. כותב לו, תדע, שהקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, אלא סופר שעות. כלומר כך, יבואו שניים לבית המדרש. ונגיד, יעשו מבצע, היום אנחנו לומדים 12 שעות רצופות. אז אחד הספיק ללמוד 30 דף גמרא עם רש"י. הספיק. השני בקושי למד דף אחד או עמוד אחד, 12 שעות. אתה חושב שהשכר לפי המספר הדפים? לא. שכר לפי השעות שהוא למד. למה? א', יש אדם שהוא מהיר הבנה וקל, לומד. הכל בקלות, הכל הולך לא בקלות. אז אין לו כל כך שכר, כי אין לו יגיעה בלימוד. אבל השני הוא קשה הבנה. או יש לו הפרעות, נאמר צמא, רעב, עייף או אסטניס, וכל דבר מפריע לו. יש קצת רעש, הוא מסתכל לצדדים. לכן זה הדרך. אז הוא צריך יותר יישוב דעת. אז הוא עמל מאוד ומתגבר על יצרו כדי לשבת ללמוד. זה השכר שלו פי כמה. לא אמרו רבותינו שכר פציעות, כמה גדול השכר פציעות, אותה דבר גם כאן. אז כעת, כשהוא אומר, כשהוא תורח, והוא לומד בחשק ומוסר נפשו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר לפי, והכל לפי רוב המעשה, לפי היכולת והלפום גמלה שיחנה, כך אומרת הגמרא. גמל, כמה שהוא יותר חזק, שמים עליו מסע יותר. או חלש, שמים לו מעט מסע. לפום גמלה שיחנה. כך גם האדם. אז יש אדם שהוא קל, קל בהבנה ולומד, אז הוא יכול להספיק, זה לא חוכמה, זה לא כל כך חשוב. איך אמרו פעם עליו השלום, הגאון מווילנה שאל את המגיד מדובנה, היה באותו עיר. היה איתו בליטה, הגאון מווילנה. קיצור, הגאון מווילנה פעם, והידוע עליו השלום, המגיד, עליו השלום רבי יעקב קרנץ, זכותו תגן עלינו, היה נודד כל שבת הולך לעיר אחרת, והולך להרביץ תורה בכל מקום, ונותן מוסר בכל עיר לפי הסוג האנשים שיש בה, היה מדבר עליהם אל ליבם, והיה מושך את הלב עם המשלים שלו ועוד. קיצור הדברים, פעם הגאון תפס אותו, אמר לו, תגיד לי רבי יעקב, אתה אומר לכולם מוסר, למה לי אתה לא אומר מוסר? אני אומר לך, אתה גדול הדור, אתה גאון הגאונים, אתה יודע את כל התורה כולה, איזה מוסר? אמר לו, לא. אבל הוא בא מסרים שכן. תראה, הרם חידה עליו השלום, בספרו שם הגדולים, החידה כותב, בערך ראשית חוכמה, שם הוא כותב, ספר ראשית חוכמה, יהיה לך ראש לספרי המוסר. ואין לי ספק, מי שיעיין בו, שיתנוצץ בו רוח הקודש. זה המילים שלו. הוא כותב שם, אחר כך בהמשך, מעשה היה ברשל, רבי שלמה לוריה. היה גדול הדור, מי שמכיר מה זה רבי שלמה לוריה, אם זה ספריו, ים של שלמה, חוכמת שלמה, ועוד, איזה הריפות. הוא אפילו מתקיף את הדורות שלפניו, החכמים שלפניו. היה חריף מאוד. וכותב, לפעמים משתלח ולשונות קצת חריפים. והיה ענק בתורה. מה עשה הרשל? שכר איזה חכם זקן, אמר לו, אני אתן לך סכום, כסף. אתה כל יום תפלל איתי שחרית, אחרי התפילה. אתה תיתן לי מוסר חצי שעה. שכר אותו, והוא נתן לו מוסר, היה נותן לו מוסר. וכל יום היה אומר לו, אם ראה אותו שלא לא נהג כשורה עם מישהו, או שההנהגה שלו הייתה פה חסרה, או שלא, או יום אחד דיבר איתו על תפילה, יום אחד דיבר איתו על התמדה, יום אחד דיבר איתו על עיון, כל יום היה איזה. והנה, יום אחד, הרשל, משום מה איחר קצת לבית הכנסת, הגיע קרוב להודו. נכנס, הוא היה רגיל לבוא מהראשונים. אחרי התפילה, הזקן הזה נתן לו מוסר. אמר לו, גמרת? אמר כן. אמר, אתה מעלת בתפקידך, לא אשלם לך. אתה לא, אתה שכיר שלי. אמר לו, מה? אמר לו, אני, לא נתת לי מוסר על מה שעשיתי. מה עשית? אמר לו, אני באתי היום מאוחר לבית הכנסת, ולא דיברת איתי מוסר על זה. אמר לו, איך אני אגיד לך מוסר? וכשאתה באת לבית הכנסת, נכנס איתך ביחד רבנו תם. רבנו תם מעולם האמת. נשמתו באה ולבטא את הרשל. אמר לו, מה? אמר לו, כן. עכשיו, אמר לו, אתה צודק. אני, למה איחרתי לבית הכנסת? הייתי יושב לומד. הרי הוא הרשל הרבה פעמים היה יושב לומד לילות שלמים. כותב שם בבבא מציעא, שם באיזו סוגיה קשה מאוד. כותב שם, תדע שהחידושים האלה באו לי על ידי נר מצווה ותורה אור. שהייתי מעיין יום אחד בלימוד, והיה לי נר, והיה מעט שמן בשביל חצי שעה. לא יותר. הוא אומר, ואני אמרתי, אני אכתוב, אכתוב. הוא אומר, בדרך נס, דלק הנר כל הלילה. ונשארתי כל הלילה וכתבתי חידושי תורה, חידושים שבאו לי מה... הקדוש ברוך הוא פתח את ליבי ונתתי. אז ככה היה הרשל, היה מתמיד גדול ומעיין, שהיה עסוק בתוך הסוגיה, כל כולו נתוב לתוך סוגיה. קיצור, אז הוא אמר לו, אני בדיוק, למה איחרתי היום? שבתי ללמוד, והיה בדיוק קושייה על דברי רבנו תם, שיקשו על דבריו. ואני ישבתי ופתחתי ועיינתי, וחפרתי וחקרתי ודרשתי, ומצאתי סייעתה לדברי רבנו תם, ורשמתי אותם, שלא אשכח אותם, בשביל זה איחרתי לבית הכנסת. תראו כמה היו מדקדקים, ללמוד בעיון. זה היה עד כדי כך שהוא פעם אחת איחר, מה זה איחר? בא בהודו. לא בא כי בא בסוס פרעה, או יש אלה ברכב, אלה בסוסים. אחד מגיע. אומר, זה, אז ככה היה עליו השלום, והיה לוקח, לומד ספרי מוסר. למה? כי האדם בלי מוסר, כתוב פסוק, בין מוסר יפרע עם. וזה אומר לכם את האמת, הדבר שכואב מאוד היום בימינו, סליחה שאני אומר, גם בישיבות הקדושות, זה חסר מאוד מאוד שיחות מוסר. מאוד מאוד. בשביל זה אנחנו רואים, הדור לא, זה לא אותו דור שאנחנו הכרנו, בכלל לא. ולא החברים שהיה לנו, זה לא זה. היום דור אחר, למה? כי אין מוסר. אני לא יודע למה, אולי הם לא רוצים להישמע כאילו אני תקיף מדי, או אני קפדן, או אני... לא נכון. כבר רבותינו אמרו שנכון שאסור לאדם לכעוס, אבל תלמיד חכם שהוא כועס, אורייתא כאמרת חלי. כלומר, הוא כועס על דברי תורה, מותר. הוא יכול לכעוס, אבל משאר הדברים, מאיר פנים לאחרים. אבל בעניינים ששייכים לעבודת השם, זה לטובת האדם. אז הוא נותן לו מוסר. למה זה דומה לרופא שבא לרפות את החולה, והוא רואה שם יש לו מורסה, יש לו... אז מכאיב לו, נכון, זה מכאיב. אבל הוא רוצה את תורתו. החולה מבין שהרופא הזה אוהב אותי, רוצה לרפות אותי. אז אותו הדבר גם כאן, שהחכם לפעמים נותן דברי מוסר או דברים קשים, זה לטובת האדם ולתועלת ששם בעולם האמת האדם יקבל חלק טוב. אז לא צריך לכעוס כשמקבל הערות. אדרבה, תראה בסדר רוחות צדיקים, לא ידוע לנו מי כתב אותו. אבל אמרו שהוא בן דורו של הרמב״ם, כי הוא, יש לו כמה לשונות דומים לשל הרמב״ם שהוא כתב אותו. שם הוא כתב, יש לו משפט אחד, זה נכנסתי עוד שהייתי ילד. אהוב את המוכיחים, ושנא את החנפים. כלומר, מי שמוכיח אותך, תאהב אותו. הוא מוכיח אותך לשם שמיים, כדי שאתה תהיה ישר ותהיה תצמח טוב. אבל זה שאומר לך, אתה טוב ואתה מצוין ואתה זה, מה נחכה מינה? אומר לך, אתה טוב, מה הוא בא להחניף לך? אומר, זה שנא את החנפים. תגיד לו, אל תהיה אחד, מה שאתה רואה לו טוב אצלי, תוכיח אותי. יש מעשה ידוע עם רבנו ארי. רבנו ארי, כשהתחיל להתפרסם שם בצפת, איפה? אצל החברים. לא היה כל כך... אבל התלמידים שלו, שהוא קרב אותם, היו לו 10 תלמידים, היו מחוברים איתו. ביניהם היה רבי אברהם גלנטי, ענק שבענקים. רבי אברהם גלנטי למד אצלו והיה גדול בקבלה גם. גם בפשט, גם בקבלה. קיצור, רבי אברהם גלנטי, היה לו אחים, הבן משה גלנטי, הרב המגן. היה אב בית דין של צפת. אז הוא יום אחד ישב וסיפר לאחיו, רבי משה גלנטי, אמר לו את גדולתו של רבנו הארי, כמה היא ענקית, שהוא גם בעל רוח הקודש, יכול להסתכל על האדם ולומר לו איזה עוון יש בידו כדי שיתקן, או על מה בא בגלגול. מה עשה רבי משה גלנטי? יום אחד בא בהפתעה לביתו של רבנו הארי. נכנס אותו לבית. רבנו הארי ראה אותו נבהל. רבנו הארי היה עדיין בגיל 30, הוא נפטר בן 38. אז הוא היה 37, 7.5, משהו כזה. והנה רואה גדול הדור, גדול רבני צפת, אב בית דין של צפת, הרב המגן, נכנס אליו. קם ולא קומתו וכולו מבעל, אומר לו מה, על מה ומה, טרח כבודו לבוא אליי. אמר לו, לא, תרגע, אני יודע את ערכך ויודע את גודלך, ובאתי אליך. אוי לי, אומר, ואבוי לי, הרב בא אליי, טרח ובא אליי, אני הייתי בא אליך. אמר לו, לא. אדם גדול אתה, אם קטון אתה בעיניך, לא שבטי ישראל אתה, כמו שאמר לשאול. קיצור הדברים, אמר לו, אני מבקש ממך שתגיד לי איזה עוון יש לי שאני אתקן אותו, אני לא רוצה ללכת עם איזה עוון לעולם האמת. התחיל לבכות רבנו הארי. אומר, חיי ראשי, מה אתה רוצה ממני? מדוע... באת אליי, מי אני ומה חיי, שאני אדבר ואעביר עליך ביקורת. אתה גדול התור, אתה גדול החכמים, אתה מרא דאתרא. אמר לו, זה לבד וזה לבד. אני עכשיו באתי על העניינים שלי, ביני לבין קוני. אני רוצה לדעת מה איתי בעולם האמת? איזה אבון יש לי? המשיך, רבנו ארי המשיך להתנצל, בסוף אמר לו, אני גוזר עליך. אתה אומר שאני אב בית דין של העיר, אני אמרה דעתרה, אני גוזר עליך שאתה תספר לי. אז תוקר, אז שתק רבנו ארי, אמר לו, יש, אני רואה אצלך איזה נדנות אבון הגזל. מה, תודה, טוב שאמרת לי. והלך. בא לביתו, היה לו שם בבית, הם כולם החכמים של פסט בזמנם, היה להם מתחת הבית כמו מרתף, ששם היו עובדים. שם בא לבית, רק שלא יהיה רותח, תזהר. בקיצור, בא לבית, ויש, היה לו שם מפעל קטן בבית, שעושים חוטים, הורגים חוטים ועושים בד. והיו אצלו פועלים, היה גם גברים, וחלק היה גם נשים. ובא והתחיל לבכות. אמר להם, תעשו איתי חסד, תצילו אותי. יש לי אבון גזל, אני אין עסק עם אף אחד רק איתכם. אתם הפועלים שלי. אם מישהו מכם יש לו בליבו משהו עליי, מחילה, שאני חייב לו, אומר בבקשה, פתח את הארנק ושם שק זהובים על השולחן, אמר, כל אחד יבוא, ייקח, הנה, אני לא מסתכל. כל אחד ייקח, מה מגיע לו, ייקח. בבקשה מכם, אני לא רוצה ללכת לעולם הבא עם אבון גזל. טוב, והנה קמה אישה אחת, הייתה אלמנה, ואמרה לו, יסלח לי אדון, אני לפני שבוע, שבועיים חשבתי, אני עובדת קצת יותר במאמץ מהאחרות, מהחברות שלי. אז מגיע לי אולי קצת יותר. חשבתי על זה. אז אני, זה מה שמגיע לי. לקחה כמה פרוטות, אמר לה, תקחי הכל, מה שמגיע לך, תקחי. לקחה לך, לקחה את זה לך. למחרת, בא אצל רבנו ארי פעם נוספת. ביקר אותו. אמר לו רבנו ארי, שלוש מילים כתוב. נתקן אבון הגזל. תארו לכם מה זה, אפילו גדול שבישראל, הרב רבי משה גלנטי, אחר כך נכדו, היה ראשון לציון, הראשון בירושלים, ירד לירושלים, עלה לירושלים, ושם ישב ונעשה ראש הרבנים, מינו אותו, לא רצה להיות ראש הרבנים, אמר אני לא רב, אז מה נקרא לו? נקרא לו ראשון לציון, יענו אזרח מספר אחד, ו... מאז התחילו הראשון שהיה משושלת של ראשי לציון. תארו לכם מזה הרב המגן, הרב השלום ומשה גלנטי, ענק שבענקים. ובכל זאת היה מחפש איך שיתנו לו מוסר כדי לחזק. לכן אני אומר, אחד הדברים שחסר לנו היום זה לימוד מוסר. לדעת איך להתנהג. תראו כמה ההנהגות שהיה לנו הספרדים, אנחנו היה לנו איתנו, היסטוריה מפוארת מאוד, כל העדות, כל העדות הספרדים, התימנים, הבבלים, הג'רבאים, איזה עדה שתיקה, איזה תמימות, איזה צדקות, איזה מתהלך בתומו צדיק. אמר לי פעם גדול אחד מגדולי רבני אשכנז לפני 50 שנה, אמר לי שהספרדים עליהם נאמר תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אמר לי, אבל לקחו את זה קצת יותר מדי. לא משנה. טוב. אז זה באמת התמימות. תראו, כל החכמים שהיה לנו, נהגו בכל מיני מנהגים של חסידות וחומרות ועניינים. באו הדור הזה והכל הולך לך הלכה יבשה. זה לא ככה. לדוגמה, אני אתן לכם. כניסה לבית הכנסת. בשום מקום לא ראיתי שמאירים או מזהירים על הדבר הזה. זה אחד הדברים הכי קשים לאיך אדם מתנהג בבית הכנסת. כניסה לבית הכנסת, רבנו ארי כותב, זה בשם רבי שמעון בר יוחאי, שבא לבית הכנסת, יעמוד ליד הפתח, באימה ביראה, יניח ידו על המזוזה, ויאמר פסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה לך על קודשך ביראתך. ולכן בהלכה מובא שלך תהילה את פתח בית הכנסת שמים מול ארון הקודש, כדי שאיך שנכנס ישתחווה מול הארון. ואומר, בזה מתחבר עם שלושת האבות, כי בלי שלושת האבות התפילה לא עולה. ואני ברוך הסליחה, זה אברהם. אבו ביתך, זה יעקב, שנאמר, ויבן לו בית. ואיך קרא לו? זה עם זה כי עם בית אלוהים, וזה שער השמיים. שתחווה לך קודשך ביראתך, זה יצחק, לא לפחד, יצחק היה לי. אז הוא מתחבר עם שלושת האבות, ואז משתחווה והולך למקומו ויושב שם. אני אספר לכם מעשה קטן, שאני הייתי נוכח מדהים. שמעו את זה אפילו בניו, ועד היום הם מבקשים ממני מדי פעם לתאר. הייתי נוהג פעם או פעמיים בשנה ללכת אצל רבי מאיר אבו חצירה עליו השלום באשדוד. הייתי בא אליו כדי להתייעץ איתו בכמה עניינים, ועיקר דברי תורה. והיה זה בתקופה שנכד הבן איש חי, בן בנו, הרב דוד חיים, עליו השלום, היה בן 100 וכמה. היה אז רחיים, והוא הביא איתו כמה כתבי יד של הבן איש חי, ואני זכיתי להעתיק אותם ולהוציא אותם לאור. אז הייתי הולך להתייעץ עם רבי מאיר, כמה עניינים, שהיה... המור אבי כבר נפטר, אז לא היה לי עם מי לדבר, והוא היה מעיין המתגבר. אז ישבתי איתו, הייתי יושב איתו. פעם אחת, אמר לי, טוב שבאת, כי היו איתי עוד 2 אברכים. אמר, אני אלך לבית הכנסת להתפלל, כי אני, הוא היה מקפיד שהחזן יהיה בעל זקן, לא אחד שמגנח את זקנו. ואז לא היה מצוי כמו היום, היום ברוך השם מכשור דרי. קיצור הדברים, הלכנו לבית הכנסת. וכל הדרך הייתי מדבר איתו, לא הרבה, איזה 2 רחובות הלכנו. והיינו מדברים בדברי תורה ושואל אותו כל מיני עניינים ושומע מפיו. והנה, הגיע לבית הכנסת, איך שהגיע, פתאום הפסיק לדבר. הוא היה מאיר פנים, פתאום נהיה רציני. ושם את 2 זרועותיו כך על החזה והתחיל לרעוד, ממש היה רועד. עמד בפתח של בית הכנסת, ניח ידו על המזוזה, השתחווה, אני לא מגזים, הוריד את הראש שלו כמעט עד הרצפה. ולא דיבר שום מילה, וכל פניו נהיו אדומות, כמו להבי אש, וצעד, ובית הכנסת היה די גדול, כמו המקום כאן. הלך מהפתח, צעד כמו חייל במסדר. אמנם לא הייתי חייל ולא הייתי מסדר, אבל... ככה אומרים העולם. והלך בשורה ישרה עד ארון הקודש. השתחווה מול הארון, נשק את הארון, וחזר לאחוריו ברוורס, זאת אומרת, עם הפנים לארון הקודש, וישב במקומו הקבוע, שם, שם. עכשיו היינו באמצע הנושא, איזה נושא הלכתי. היינו באמצע. רמז לי שיש שם חדר, הוא הולך לשם, תבוא לשם. הלכנו לשם, ישבנו שם, נגמר העניין, הוא חזר למקומו. חזר למקומו והתחיל לקרוא פתח אליהו. איזה פתח אליהו. אני אף פעם לא שמעתי פתח אליהו כזה. איזה, היה עושה תנועות לפי. ריבון עלמין, אנטוחד, ולא בחושבן. הכל עם... זאת אומרת, גם מי שאילם או חרש, יבין את מה הוא אומר. שפת הסימנים. באיזה דהבות, איזה אש, כולו אש. הוא היה חולה כבר. הוא 7 שנים סבל מהמחלה נוראה. והיה סועל איסורים, אני זוכר את האיסורים שהיו לו. והכל היה... אבל משם למדתי, כמה שלמדתי, אבל אצלו למדתי עוד יותר, כמה אדם צריך להיזהר בקדושה בית הכנסת. אז ככה היה חסיד שבחסידים, צדיק שבחסידים, צדיקים. אני זוכר כשנפטר, היה תמיד חכם אחד בא וניחם את מור אביו, היה בבא סאלי. אמר לו שבלוויה עלה לי בראש עליו רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם, ראשי תיבות מאיר. רוח זה רש. אפנו זה א', משיח מם, השם זה יוד, נלכד בשחיתותם. שמע את זה רבי מסלי, ככה שמעת, צעק, נלכד בשחיתותנו. זאת אומרת, כביכול אנחנו. הוא חלל את עצמו גם, תראו איזה קדושה, איזה חכמים של דור שלפנינו, שאנחנו ראינו. איזה התנהגות, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה יראת השם. ואתה רואה אמת, בלי שום מצגות. ולא על מנת תקבל את פרס, ולא בשביל כבוד. ממש, הפלא ופלא. זה כך היה, כך זה הדרך שאדם צריך ללכת בה. איזו היא דרך ישרה שעבור לו האדם, כלשהי תפארת לא מן האדם, תפארת לא מן המקום. אנחנו רק נתפלל השם יתברך. שירחם על עם ישראל. מרחם על החיילים שנמצאים שם. וישמור אותם, ישלח מלאכיו, מלאכי השלום, מלאכי השרת, שישמרו אותם. וישוב בשלום לבתיהם, שאומר די לצרותינו, שיגאל אותנו גאולת עולמים, נזכה לראות בקרוב, בבניין בית מקדשנו, בביאת משיחנו, בקיבוץ גליות, תראו עינינו וישמח ליבנו. מראה ורבה, בחוץ את הספרים, שזכנו השם יתברך להוציא לאור, כדאי מאוד לקחת אותם, גם את הסידורים, כדי שעל ידי זה נוכל לסייע, להוציא עוד ועוד, כדי שנוכל לזכות את הרבים. ברוך השם, רבים וטובים, בכל הארץ, בכל העולם גם. מגיעים הספרים, וכולם שמחים בהם, ששים שמחים לעשות את צון קוניהם. חזקו ואמצו, השם יבלה משאלותי בכם, לטובה ולברכה, ונתראה בקרוב בבניין בית המקדש.